הסוף של מהלך האידאות, שאותו עוד לא הספקנו פעם שעברה. ננסה לעשות איזשהו סיכום מאוד כולל של מבנה המאמר, ואולי בסוף נספיק גם נקשר את הדברים במידת מה גם לפורים. טוב, בעזרת השם. כן, באוצר הרעיונות הגדולים הכמוסים, כן, יש לכם? שהיו גנוזים בכנסת ישראל פנימה בסתר חביון, במקום אשר לא הגיע יד ההרס והחורבן, שם מתאימים ומחוברים ילכו אלה הדודים, אלה האידאות של כנסת ישראל, כמו שהייתה בתחילת הצילות נשמת נשמתה. זאת אומרת, הרב רומז לנו שכל המבט הזה שהוא מחדש במאמר המופלא שלפנינו, הוא מבט שכל הדורות בעצם נשתמר בצורה של סתרי תורה, במתכונת שהייתה ידועה רק ליחידים. ששמה, כמו שהרב מגדיר, מתאימים ומחוברים ילכו אלו הדודים, אלה האידאות של כנסת ישראל, כמו שהייתה בתחילת הצילות נשמת נשמתה. זאת אומרת, התובנה הזאת המתחדשת, שבעצם הצורה המופלאה של עם ישראל בתקופת שלמה המלך, שיר השירים, הדוד והרעיה, הצורה הזאת של חיי האומה מוארים, מערת שכינה, מערת נבואה, מערת בית המקדש, מערה עילאית, שזה בעצם תבנית היהדות במובנה האמיתי, זה נשמת החיים שלנו, וזה בעצם רק נכנס לאיזה מתכונת של מחווה כזה כל ימי משך הגלות, אבל זה מה שצריך להתעורר. וכל הצורה של היהדות כפי שפוגשים אותה בגלות היא צורה חלקית מאוד ביחס לזה, היא צורה זמנית שמחכה להתחדשות המתכונת המלאה וכולי וכולי. זה קשה היה להנחיל לכלל ישראל לאורך כל הדורות. כל זמן שהחיים המעשיים לא היו מוכנים כלל לתכונת ההתאחדות הנהדרה הזאת, זאת אומרת, כל זמן שמשך הגלות לא שייך היה לדבר על ידי הלאומית, לא היה שייך לדבר על התחיות והתחדשות חיי האומה, היו נחשבים כל המושגים הנעלים האלה, ענפיהם ושורשיהם הרבים והעצומים מכל הדומה להם. הרב רומז שרק מפתחות מסוימים הוא נתן לנו במאמר הזה, אבל יש לכל ההבנה החשובה הזאת השלכות נרחבות מאוד. ענפיהם ושורשיהם הרבים והעצומים מכל הדומה להם. זה משנה את פני התורה כולה, משנה את כל ההבנה של ימות המשיח מהם ושל היהדות מהי וארץ ישראל מה מקומה ועם ישראל מה מקומו. כל המושגים מקבלים הערה מחודשת. הם היו נחשבים בכלל סתרי תורה שהיו יכולים להימסר רק בלחישה לראויים לכך, לאנשים שהיו יכולים בכל חושם להתרומם מעל לאופק החיים הרגילים. הרב קצת רומז לנו שבכלל סתרי תורה הם מיועדים לאנשים שבמידת מה מסוגלים לחיות את מה שנובע מהקומות הנשגבות הללו. לא רק למי שיש לו איזה כישרון קליטה, אלא סתרי תורה שייכים למי שיכול להתרומם בכל חושיו לאופק, מעל לאופק החיים הרגילים. הוא יכול לחיות את הידיעות העילאיות האלה, הוא ראוי לזה. אבל עכשיו שהעולם נתבשם, כן, הרב אומר את הדברים האלה לפני כ-110 שנים, וכנסת ישראל התחילה להרגיש בפנימיותה את צדקתה ותומת נפשה ולהביט על הגלות במבט של חרפה ובוז, שזה דברים שמתעוררים מכל הכיוונים, ואנחנו רואים שזאת מציאות בחיי האומה, תופעת מצב שאי אפשר להתכחש לה. זאת אומרת שנתחדש מצב בעם ישראל. עם ישראל כבר לא יכול להמשיך את התמונת החיים הקודמת, צריכים לתת כלים להזניק את עם ישראל לקומה השלמה יותר שאליה הוא מתחיל לשוב, וגם הוא הוסיף שהעולם מתבשם, זה מכשיר את הדרך ואת האפשרות לממש את השיבה של עם ישראל לארצו. נתגדלה התביעה הפנימית להתאחדות הדעות. אתה צריכות הן כל אותן הדעות הגנוזות להיגלות ולהיראות, כדי להחיות את יסוד התחייה של האומה ממקורו, עד שאליך האור הלוך ועלו להיות לאורה של תחייה באמת על כל פזורי ישראל. זאת אומרת, מה היא באמת התחייה של האומה הישראלית? מהי התחייה האמיתית? אז החידוש שהרב מחדש כאן הוא בעצם חידוש כפול. קודם כל הוא חידוש הרחבה גדולה של המושג מה זה ימות המשיח. לקראת מה בעצם עם ישראל צריך לצעוד ולצפות. הבנה יותר גדולה, מה הם החיים הגדולים המעוטדים לנו. אז כמו שזה חידוש בהבנת המושג התורני של ימות המשיח, אז כל שכן שזה גם חידוש ביחס לתפיסה המקובלת הרווחת בעולם היהודי באותה תקופה ביחס למושג תחיית האומה. מה זה תחיית האומה באמת? זה החזרת האומה לחיים הגדולים האמיתיים שלה. שקצת הרב סימן לנו פה התוויית דרך. ועוד מעט נעשה את הסיכום ונראה. הרוח הלאומי הנמצא חודר ופזור פה ושם בלבבות נתאבות, שכבר אנחנו מרגישים אותו, יקום ויחיה מריח הנשמה האלוקית אשר תשפיע עליו. ברגע שההתעוררות הלאומית תבין את מקומה ותפקידה ואיך היא צריכה להיות יונקת מהאידאה האלוקית, אז היא באמת תקום בזקיפות קומה. האידאה הלאומית תקום בעוצמה הרבה יותר גדולה, והנשמה הלאומית תעדך אליה למצוא מקום לאורה האלוקית המבקשת את תפקידה להאיר מחשכי ארץ על ידי כוחם של ישראל ורוממות קרנה. כלומר, ברגע שיתוודאו הכוחות הלאומיים המתעוררים, איך בעצם כל התחייה הלאומית צריכה להיות מוארת מקומת חיים של אידאה אלוקית, שזה גודל הערה רוחנית מיוחדת, אז וכל האידאה הלאומית יש לה תפקיד לתת כלים למצוא מקום לאורה האלוקית המבקשת את תפקידה, שתוכל לשכון האידאה האלוקית בתוך אומה שלמה ובריאה, אז זה ירומם את כל הכוחות הפועלים. מכאן תוכל חוכמת ישראל וספרותה האמיתית להתחיל לצאת ליש עמנו, לחיותו בתל תחייתו, תיכתב זאת לדור אחרון, והעם נברא יעלל כה. זה החזון, הדברים הללו מורחבים מאוד בכל כתבי הרב. כאן הרב כאילו במאמר אחד מאוד מתומצת, סוקר את הדברים באיזה מבנה, מראה מה זה אומר ימות המשיח, מה זה אומר בעצם הגאולה השלמה, ובונה את הדברים. ננסה לשחזר מה למדנו במאמר הזה, פחות או יותר.
אבל הוא אומר שיש פה חידוש של הרב לגבי מה זה ימות המשיח.
כן.
לא הבנתי מה
נקודת החידוש. התפיסה הרווחת בקרב הציבור בגלות, שיבוא מלך המשיח, ייקח את כולם מכל הפזורה, יביא את כולם לארץ ישראל, יבנה את בית המקדש. הרב מחדש שבעצם עם ישראל צריך לעלות קומה. לא סתם שכבר לא יהיה גלות ולא יהיה צרות, זאת אומרת, המבט המורגל נעוץ כביכול במשהו יותר טכני. שיש לנו בעיה טכנית, אנחנו בגלות מושפלים ומפוזרים וכולי, ומלך המשיח בעצם יחזיר את עם ישראל לארצו, עם יתאחד ויבנה את בית המקדש, ותהיה עולם יותר שלם באופן מאוד כולל, אבל לא מוסבר בעצם שמדובר באיזה תמונת התחדשות חיים רוחנית, שהגלות בעצם מוגדרת לא רק בהיעדר בית מקדש או בהיעדר עצמאות או בהיעדר מציאות של עם ישראל בארצו ותו לא, ואפשר את כל זה לתקן באופן טכני, לחזור לארץ ישראל, לבנות את בית המקדש וכו'. אלא יש פה מימד שלם או כמה מימדים שלמים רוחניים שאיבדנו בגלות, והאובדן הזה הוא משמעותי בכל הרבדים של החיים היהודיים, בכל הרבדים הרוחניים. זה רב משמעות, וזה אנחנו צריכים לשוב. חוץ מזה, שהשיבה למתכונת של אומה עצמאית, זה נחוץ מאוד. כמו שהרמב״ם כותב, שמלך המשיח מחזיר את מלכות בית דוד למקומה. שוב פעם זה לא טכני. זאת אומרת, הציבור יכול לחשוב, טוב, עם ישראל יהיה בארצו לבד, אז תהיה לו הנהגה עצמאית, אז נחזור ונעמיד שלטון משלנו, מה יבוא איזה פריץ וישלוט בנו? מסתם מה לא, אנחנו נשלוט בעצמנו. וכיוון שכל ההבנה הלאומית היא הבנה שנתפסת בעיני הציבור, לא כדבר שהוא חלק מהקודש, חלק מהעולם הרוחני שלנו, חלק הכרחי, שכל המתכונת של מה שהרב בנה אידאה אלוקית, זה שהיא מתכונת שייכת כאשר יש אידאה לאומית, מה שהרב בנה בכל המאמר. אז אם אלה מבינים שהקמת מדינת ישראל, הקמת מלכות ישראל, זה דבר מאוד חשוב. זאת מצווה מאוד גדולה. לא להעמיד, לא להשכן ארץ ישראל שלא תהיה נשלטת על ידי זולתנו מן האומות, או לשממה, מצוות יישוב ארץ ישראל, מצוות כיבוש ארץ ישראל וכו'. שזה כולם מסכימים. גם הרמב״ם שלא מנה את זה בתור מצווה, לפי מי שאומר, אז הוא כן כתב את, את מצוות מלך המשיח, שהוא מחזיר את המלכות, מלכות מחזיר את המלכות ליושנה, זאת אומרת שהוא שולט בארץ ישראל. הוא שולט בעם ישראל, אני נמצא בארץ ישראל, במציאות. זה הסדר, ומי שלא מאמין, הוא כופר בתורה, הוא משה עבדו, במשה רבינו, התורה העידה עליו, שב וקיבצך וכו'. בואו נראה רגע את תחנות הדרך שהרב בנה כאן, בצורה מאוד כוללת, אני אסכם. היה מן הראוי לקרוא עוד פעם את הכל לאט לאט, זה לא בשביל שיעור אחד. נעשה בכל זאת לראות איך הדברים בנויים. הרב חידש בעצם שלא לחינם העולם בנוי בצורה הזאת, שיש עמים עמים, הצורה של עם, זה בעצם הצורה האנושית הכי מפותחת, חיים אנושיים הכי מפותחים, הכי משוכללים, חיים חברתיים שלמים, שיש כאן ציבור שלם מתמשך לדורות, מסביב לערכים, מסביב לדגם חיים מלוכד ציבורי גדול ועוצמתי. אבל הדגם הזה חי לאור איזה חזון, איזה מעיין רוחני, וזה קיים, הרב הוכיח, בכל העמים, בסופו של דבר, היניקה הראשונית שנתנה קיום ואפשרה הקמת עמים הייתה איזושהי אמונה. דגם אמוני רוחני. לכל העמים יש להם אמונה. והצורות השונות שהעמים מחוברים לאמונה, זה דבר מפתח. זה דבר שבעצם אפשר לכונן את כל העמים, וזאת בעצם נשמת העמים. אלא הרב אמר, בכל אומות העולם, הנשמה הזאת, זה לא, החיבור הזה הוא חיבור חלקי. מוצלח באופן חלקי. מכמה סיבות הרב אמר? מכיוון שהרבה פעמים, מכיוון שהאידאה הלאומית היא דבר שמטבעו נמשך יותר לחיים הארציים, אז שכיח שהאידאה הלאומית צוברת כוח ואושר וכולי, והיא חושבת שהתכונה הכוחנית השלטונית זה הדבר העיקרי, ולאט לאט מתמסמס הערך האמוני, ואז האומה בעצם נעשית אומה מגושמת, כוחנית, חסרת מעוף רוחני של רצון חיובי כלשהו. חוץ מזה, שהדתות של כל העמים כידוע, הן ריקניות, הן מאוד לא מפותחות, ובאמת הן לא מסוגלות להחיות היטב את העם שחי לאורם. ממילא החיבור הזה הוא חיבור מאוד חלקי וזמני. בכל העמים החיבור של האידאה האלוקית שלהם עם האידאה הלאומית שלהם הוא חיבור שהוא חיוני, אבל חיבור חלקי, ובדרך כלל צולח רק למאות שנים מסוימות ולא יותר.
הידיעה שלהם,
הרוחים
שלהם
בפני עצמה חסרה? כן, עכשיו, הרב עבר לדבר על זה שעם ישראל הוא הדגם המוצלח. עם ישראל לא שונה מהמתכונת הזאת בעיקרון, אבל החידוש בעם ישראל, שעם ישראל מההתחלה, ההופעה האלוקית עליו היא הופעה אלוקית אדירה, מקיפה באמת את כל החיים. ואלוקי אמת, אנחנו עם שבאופן סגולי, הצד הלאומי שלנו, מאוד שייך להופעה האלוקית. ולכן בעצם המתכונת הזאת יכולה להתבצע אצלנו בצורה הכי מופלאה, וזאת השליחות שלנו בכל העולם, זאת המתכונת שאליה אנחנו קוראים ולאורה, את זה אנחנו צריכים להגשים. ובאמת הדברים הללו התחילו בכל התקופה של דור המדבר והניסים הגלויים, מכל הכניסה לארץ, עם ישראל חוזר ולאט לאט בונה את עצמו, איש תחת גוונו, תחת תנתו, חלוקת השבטים בארץ ישראל, עד כדי ההתאפשרות של הופעת מלכות והקמת בית המקדש. בתקופת דוד ושלמה המלך מכונה קיימה סיירה בהשלמותה, וכאילו זה מין סי, שמהו הסי הזה? שהאידאה הלאומית והאידאה האלוקית, אולי נכון יותר לומר, האידאה האלוקית והאידאה הלאומית, הם בהערה מושלמת. הערה מושלמת, גם העוצמה הלאומית היא בשיא הכוח, כמעט בכל מרחבי גבולות ארץ ישראל, גם בשיא עוצמה והכרה והערכה מכל העמים, וכמובן גם בשיא רוחני, שבית המקדש בנוי על תילו, ולידו גם בית המלכות, שהמלך ישראל רואה את עצמו יונק בבית המקדש, הוא בעצמו במדרגת נבואה, במדרגת ממעבירי התורה בדור וכולי, דוד ושלמה, אנשים ענקיים מאוד. אבל התקופה הזאת היא קצרה. מכאן יש תהליך של ירידה. הרב מסביר שהירידה היא משום שבעצם עם ישראל, באמת, זו בשורת, הבשורה לאנושות, אבל עם ישראל הוכרח לבוא לעולם כאילו בעצם קצת טרם זמנו. מצד הסובב של כלל העמים, העמים היו מאוד רחוקים, עם ישראל לא יכול היה לגמרי להשתחרר מההשפעה הסובבת של העמים האליליים מאוד, מתרבויות חזקות מאוד מאוד אליליות, והתורה והנבואה היו אמנם רבי עוצמה, והאירו את קומת החיים של הכלל, אבל בחיי היום יום של כל יחיד, המערכת שתפקידה לשמור על קדושת החיים היומיומית, עוד לא נכתבה ונסדרה באופן שכל אחד ואחד יכול ללכת לאורה, ומילא כישלון הצליח, התחיל לצמוח מהתחום של היחידים, ובסופו של דבר נוצר מין מצב שבהדרגה היו המון חטאים של פרטים של עם ישראל, זה גם גרם שהמלכות בעצמה ירדה ממדרגתה, ועם ישראל כבר לא היה ראוי להיות מה שהוא, כי עם ישראל ביחס לענקיות האידאה האלוקית של נבואה ורוח הקודש לכל מדרגותיהם, משהו עם ישראל, אז זה לא יכול לשכון בקרב חיים חומריים, חיים לא מוסריים וטומאה של עבודה זרה. אז המתכונת הזאת הייתה כמו משבר לאומי חריף, וזה גרם בעצם את היציאה לגלות, שהגלות אמורה בעצם לשמש מין מרפא ותיקון סמוי פנימי דרך היעדר החיים שלה, כפי שאנחנו רואים את הגלות בהדרגותיה, שהרב כבר מונה את הגלות בעצם בהדרגה, כבר מסוף ימי בית ראשון. שבית שני כן מהווה תקופה מסוימת של חזרה לעוצמה הראשונה במידת מה, אבל לא במידה המובהקת. בגדול, כבר הייתה תקופת בית שני מעין הכנה, אומנם רבת עוצמה, לקראת ימי הגלות הארוכים. הרב מתאר בהרחבה שבגלות בעצם המתכונת הלאומית שעם ישראל לא קיימת, האידאה הלאומית כמעט לא קיימת, גם האידאה האלוקית לא יכולה להופיע בלי מתכונת של עם, מלא כל הראויות לנבואה, כל זה לא שייכת, עם ישראל לא ראוי למדרגה הזאת, אז כביכול לפי סדר אלוקי צומחת כאן מתכונת אחרת, האידאה הדתית, שהיא מתכונת יותר מוקלשת, שמה את הדגש על דקדוקי תורה ומצוות ולימודם בקיומם באומה. במובן מסוים זה מהווה מענה והשלמה למה שהיה אולי חסר בית ראשון. סדר החיים המקובע בקודש, בכל פרט ופרט קלה כבחמורה, במערך חיים מסודר, לימוד תורה שבעל פה וסייגים וגזירות דרבנן ואחר כך גם כתיבת המשנה והתורה שבעל פה וכו', וגם השמת ממילא, השמת ערכים של פרט כמו עולם הבא וכדומה, שהם בעצם ניצבים בראש הסולם הרוחני של היהודי באשר הוא, הדגש הלאומי פחות בא לידי ביטוי בצורה מרכזית, ועם ישראל בעצם מוצא את עצמו במתכונת של גלות. הניסים הגדולים, הנבואה ובית המקדש, כן, תופסים מקום קטן יותר ואחר כך גם לא קיימים בעצם בחיי גלות. מקביל הרב מסביר שיש איזושהי התפשטות חיקויית של אמונות באומות העולם שמנסות לחכות ולקחת יסודות מהאמונה הישראלית. החיקויים הללו מתפשטים מאוד בקרב העמים. הם גורמים במובן מסוים להסתלקות האלילות הגסה מהעמים המתורבתים באנושות. ואף על פי כן הרב מסביר שבעצם באופן המובהק והעמוק הם כן עמים אליליים, אבל זה יוצר אצלם איזשהו הכשר לקבל השפעה מאיתנו, הכשר שיתחזק בימות המשיח. אבל הרב מסביר מדוע המתכונת הזאת היא לא הולמת את החיים שלהם. ולכן ככל שהחיים האנושיים יותר מתפתחים, עם המדע והחיים החברתיים יותר מתעצמים, האנושות מתקדמת יותר, אז היא גם תופסת ומבינה יותר מדוע העולם הדתי הזה הוא בעצם מלבשה חיצונית על החיים, שהיא לא הולמת אותם, ויש אצלם איזו תכונת ריאקציה לפלוט החוצה או למזער מאוד את התפקיד של הדת כגורם מרכזי בחיי העמים המתורבתים, וזה מכירים גם אלינו. אז בעצם ערב גאולת ישראל ותחייתו, אנחנו מוצאים מצד אחד את העולם הגוי מחכה לאיזה פתרון משתוקק, וגם העולם היהודי במקביל, מצד אחד זה גרם למאיסה מסוימת אצלנו, גם של מה שמכונה היה האידאה הדתית, באיזו השפעה מאומות העולם. מצד שני, הביסום של העולם, כמו שהרב אומר, הכשיר גם את עם ישראל להזדקף מהשפלות של להישאר רובץ תחת החטא של הגלות. עם ישראל מרגיש את עצמו חזק מספיק ונחוש מספיק להתלכד בחזרה בארצו, יש תכונה כזאת. ועכשיו בעצם עם ישראל מתכונן, כל כוחותיו מתכוננים לשוב. איך שווים? מהי המתכונת? כאן מוציא הרב ממפתח הסוד את המתכונת האידיאלית לחיים הרצויים של ימות המשיח, שבעצם בהם עם ישראל שב, כמובן, לאידאה הלאומית שלו, להיות עם מופלא, עצמאי בארצו, בשיבת מלך המשיח ומלכות בית דוד במקומה. מצד שני, במקביל כמובן, עם ישראל ישוב לכל האוצרות הרוחניים המיוחדים שלו, של הנבואה ובית המקדש וכל מה שמרכיב את האידאה האלוקית בשיא תפארתה, כאשר משלימה את האידאה האלוקית הזאת, האידאה הדתית שהלכה ונבנתה לאורך כל הדורות, היא כמובן תיתן את אותה השלמה לאידאה האלוקית, והדברים הללו יתחברו. הרב אומר שיראה ביתר שאת החיבור הנחשף בין כל האידאות הללו, איך בעצם האומה הישראלית היא עם השם, וכל המתכונת הלאומית שלנו היא אחת עם התוכנית האלוקית, עם תיקון עולם הגדול האידיאלי הנבואי. מצד שני, האידאה האלוקית באמת מסוגלת להחיות את עם ישראל כעם וכיחידים בצורה שלמה. ככה אנחנו אומרים את הדברים במשפטים מאוד מתומצתים, אבל זה בעצם המסר העצום של המאמר הזה. אני מקווה שאמירת הדברים ככה בצורה מתומצתת ומרוכזת איכשהו נקלטת אצלכם. אני, כמו שאמרתי, ננסה לחבר קצת מהדברים הללו גם למגילת אסתר, שיש בה שייכות מסוימת. כמו שהבנתי קצת ביקשו, אולי ביקשו אולי שיעור לגמרי על פורים, בעזרת השם יהיה בפורים, אולי, מקווה. מה? ודאי, מה זאת אומרת? מה, בפורים זה הקשבה הכי עליונה, לא? ככה אני מבין. טוב. אני רוצה לשים, להסב את תשומת לבכם לנקודה שהיא אולי פחות בולטת בנס פורים, אבל היא נקודה מאוד מרכזית בפורים. הגמרא במגילה דף י"ב מביאה, שאלו תלמידיו של רבן שמעון בר יוחאי, רבן שמעון בר יוחאי, פני מה נתחייבו שונאים של ישראל שבאותו הדור כליה. יש פה שאלה מרכזית, איך בעצם גלגל הקדוש ברוך הוא כזה מין איום נורא והיום שלא היה כמותו דווקא אז, מה גרם, כאילו, מה הוא החטא שגרם? אז הוא אמר, תגידו אתם, אמרו, נהנו מסעודתו של אותו רשע. אז הוא אמר להם, אז טוב, אלה שבשושן, שהרי הם הוזמנו, כל העם הנמצאים בשושן, למשתה שבעת ימים, בחצר גינת המלך וכו', אז הוזמנו רק אנשי שושן, שבתוכם היו גם יהודים. אבל שכל העם היהודי, איך, אמרו, מדוע התחייב כליה? אז מה הוא אמר? אז מה אתה, תגיד אתה? אז מה הוא אמר? לפני שהשתחוו לצלם. כן? אז נו, אז עבודה זרה? אז לא, הם לא עשו אלא לפנים. הקדוש ברוך הוא גם כן לא עשה אלא לפנים. אני צריך אולי קצת להבין את זה. מה באמת יש כל כך חומרה אדירה בעבירות האלה, עד כדי שזה מחייב כליית כל הדור. אפילו השתחוו לצלם, אפילו אם זה היה עבודה זרה, הרי הייתה עבודה זרה בבית ראשון, וכליה לא נתחייבו. זאת אומרת, זה לא, ובאמת זה לא היה עבודה זרה, הראשונים אומרים שזה היה אנדרטי. אני קצת יותר להסביר את, את החטאים האלה, קצת לפי מה שמסבירים כמה מפרשי המגילה. וכאן תמונה, אנחנו גם באמת צריכים לזכור שהאירוע של מגילת אסתר בחז"ל, הוא יושב בעצם קצת בתווך בין שני הבתים, בין בית ראשון לבית שני, וכבר אחשוורוש לפי חז"ל הוא אחרי הצהרת כורש, ובעצם כאילו הייתה כבר אפשרות לעלות לארץ ישראל ולבנות את בית המקדש, התחילו לבנות, ואז נוצרו שני שלבים של הפסקה. קודם כל, כורש חזר בו, הפסיק את העלייה בעצמו, כורש בעצמו, ואחר כך אחשוורוש קיבל סטנה מצרי יהודה וכולי, חז"ל אומרים שהיו בתוכם בניו של המן, בתוכם, והפסיק את הבנייה של בית המקדש. ואז אחר כך כשבט המלך אחשוורוש, אז מה חז"ל אומרים, מה הייתה, מה פשר הסעודה הענקית הזאת של 80 ומת יום, מה זה כשבט? חז"ל אומרים שאחשוורוש אמר בלשצר מנה וטעה, אני מניתי ולא ואני לא טועה, נכון? זאת אומרת, בעצם מי שלמד ספר דניאל רואה שכל פרק הזמן הזה, מאז חורבן בית המקדש, כל ה-70 שנה, היה כאן בגילויים מופלאים, ההשגחה האלוקית סימנה בצורה שלא משתמעת לשתי פנים, שכל המלכות הללו, שכאילו לוקחות מעם ישראל את המלכות, זה כאילו קרה על תקן זמני עד שעם ישראל שב. נבוכדנצר בעצמו קולט את זה, דרך חלומות שהוא חולם, ודניאל פותר לו את החלומות, הוא מקבל את הפתרון. ובואו נראה רגע מה זה הצלם שעושה נבוכדנצר. בעצם התיאור הוא כזה, נבוכדנצר חולם שהוא רואה איזה פסל ענק שמורכב מארבע מתכות, חלק הראש מזהב, אחר כך כסף, אחר כך נחושת, אחר כך ברזל, ואחר כך פתאום באה איזה אבן שנעשית אבן שמיימית כזאת, מכה בפסל, הוא כולו מתרסק. ופותר לו את זה דניאל. הכל בארמית בספר דניאל. הוא אומר, מסביר לו שזה ארבע מלכויות. הזהב זה כנגד בבל. אחר כך מי בפרס? זה הכסף. אחר כך יוון, זה הנחושת, אחר כך ברזל, זה... הוא לא עומק, לא קורא בשם, אבל קצת מלכות אדום. ובסוף יבוא בעצם מלך המשיח ויחזיר את המלכות לעם ישראל. וככה, כך באמת, יש עוד נבואות של דניאל יותר על המתכונת הזאת של ארבע מלכויות, חוזר בדניאל בעוד כמה מתכונות. ונבוכדנצר מקבל את הפתרון ומעלה אותו לגדולה את דניאל. ואחר כך פתאום רואים שאתה עושה פסל ענק בבקעת דורה ומחייב את כל השרים למשמעתו השתחוות לפסל הזה. גבוה 60 אמה מזהב, פסל כולו מזהב, 60 אמה, רוחב 6 אמות. זה כמה טונות זהב, צריך להשקיע בזה. זה כזה משהו שכמעט חסר תקדים, אני חושב, בעולם העתיק, בעוצמן, גם היום, כמות הזהב שנצריכת. בשביל כזה מין דבר, אני יודע מה, יכול למלא בהחלט תוצר של זהב של מדינה מכובדת. זאת אומרת, זה... ומה? ולהשתחוות. ופה היה, כן, חנניה, מישאל ועזריה, שלא השתחוו ונזרקו לאש וכולי. אז מה... וכולם השתחוו, כל היהודים, כולל היהודים השתחוו. הצלם הזה, מה הוא היה? זה היה אליל. יותר נכון לומר שבעצם נבוכדנצר רצה כאילו להנציח את מלכותו, כיוון שהוא קלט אולי שמלכותו תהיה זמנית, והוא מיוצג בזהב הזה, אז כאילו איזשהו כוח פנימי בקרבו, להבליט את ההמשכה של המלכות שלו. היהודים הם בכלל המשתחווים לפסל הזה. אחר כך היה אביל מרודח, אחרי נבוכדנצר בסוף ימיו נהיה לבהמה כידוע, ואחר כך היה אביל מרודח, ובלשצר היה המלך השלישי, ובלשצר עשה משתה, השתמש, כתוב, השתמש בכלי בית המקדש, ובשעת המשתה פתאום ראו על הקיר יד כותבת מנה מנה תקל ופרסים, ושוב פעם זה פה ענך, על ידי דניאל, שנטלה מלכותך וניתנה למדי ופרס, ובאותו לילה נכנסו כוחות, מדי ופרס, כבשו את בבל ובעצם השתלטו. אז כאילו במקום רואים את התגובה, א', שהם מרגישים שכל המלכות היא, הנה, ברגע שפה נמלו 70 שנה שאמר ירמיהו, ולא נבנה הסתה, אז הם מוציאים את כלי בית המקדש, לא יהיה בית המקדש, אם כן, מה נבוכדנצר, והמלכות בבל תימשך, היהודים לא חוזרים. ובמקום יש תשובה אלוקית, וזה לא פלא מדוע קורש מצהיר את הצהרת קורש, כי זה ברור שמלכות פרס ניתנה על מגש של כסף, באופן שמיימי כזה, על ידי נבואת דניאל. עכשיו, כמה, לא חולפות שנים רבות, א', שמלכי פרס מעכבים את הבנייה. והחשברוש עושה סוד, עושה מחשבן חשבון חדש, ובית המקדש לא ייבנה, והוא מוציא את כלי בית המקדש, ומתלבש בלבוש של כהן גדול. ויהודים נהנים מהסעודה. זאת אומרת, בסופו של דבר, בשתי המקומות הללו, הכישלון הוא בעצם שהיהודים כביכול משלימים עם תמונת המצב הגלותית, וזה זה, זה בעצם החיסרון, שבעצם אולי יהודים מתרגלים למפוזרים בכל מדינות מלכותיך, שהיהודים מאבדים את התקווה לשוב לאידאה האלוקית בעצם, ומכאן ואילך בעצם מתפתחת התפיסה הגלותית בסופו של דבר. אז פה כלפי זה באה ההתקוממות הזאת, חתם סופר רוצה לומר שמרדכי רצה לקחת את זה עד המקום של שיבה עוצמתית של עם ישראל לארצו, זה לא התממש, התממש בצורה מוזרת שדריווש, בנם של אחשוורוש ואסתר לפי חז"ל, הוא מחדש את בניין בית המקדש השני, ואז יש עליית עזרא ונחמיה, זה היה התיקון, שהוא לא תיקון שלם, התיקון הזה של מגילת אסתר מחכה לימות המשיח, לתיקון השלם, גם התמונה הרוחנית של התובנה שנצח ישראל לא ישקר ולא ינחם, במובן הרוחני, שזה התיקון לכל המלכיות בעולם, גם זה יותר מייחל לפתרון השלם שלו, באמת מימות המשיח בסופו של דבר. טוב, גם את זה אני אמרתי בצורה יחסית מהירה, אני מקווה שזה איזשהו מקום נותן לכם זווית. טוב.
מה?
Thank you.